רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
הצופים והצופות, המאזינות והמאזינים שלנו, אתם שוב איתנו בנפגשים מחוץ לקופסה. צהריים טובים לאורחת המקסימה שלי, אסתי רומשקנו.
מעולה, צהריים רומשקנו.
ראית? בסוף עשיתי את זה. צהריים טובים לך, גיל, מה נשמע?
אני מעולה חוץ מזה שקר לי ומלא רוח.
אז אני רוצה שאתה תתאר לך, ושלמה ארצי יסייע לך, תתאר לך שמזג האוויר הוא משהו אחר לגמרי.
חמים ונעים.
חמים ונעים.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן הירדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה, בית בגשם וחוטצים לעין ביתות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שהוא מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם האהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמה בסערה תתארו לכם מותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תתארו לכם עולם יפה
שלמה ארצי, תתארו לכם עולם יפה בוודאי שאנחנו מתארים לנו עולם יפה אנחנו יוצרים אותו יום יום, שעה שעה ובטח כשיש לנו אורחת מקסימה, נהדרת, מיוחדת ומוכשרת כמו אסתי אז אסתי שוב צהריים טובים, איזה כיף לנו שאת כאן, מה שלומך?
תודה, אמנה, בסדר, תודה.
תקשיבי, אני מסתכלת עלייך ואנחנו חברות כבר כמה וכמה שנים. הכרנו בתקופה לא סימפטית בלשון המעטה, יש להגיד, בחייך. ואחר כך קרו עוד כל מיני דברים, ואנחנו ישבנו קודם ודיברנו לנו בחוץ עם הבת המקסימה שהגיעה איתך היום, עם מאי, היפהפייה והאינטליגנטית, ואמרנו, טוב, אפשר להגיד שבמהלך השנים האלה היו לנו גם דברים שמחים וגם דברים עצובים, ובעצם היום את כאן, לרגל צאתו של הספר המאוד מאוד מיוחד שישבתי וקראתי אותו בנשימה אחת כמעט יש לומר ונהגה אותו כמו שצריך זה כפרה עליק
זה כפרה עליק
כפרה עליק יש לומר ו בואי ספרי מה עובר עלייך בשנים האלה כי חלק מהאנשים לא מכירים וחלק מכירים ובכל זאת
אוקיי.
אז הבמה שלך, יקירה.
תודה רבה. אז לפני עוד מעט 5 שנים, איבדתי את בעלי ממחלת הסרטן, ואז יצאתי, רציתי להנציח אותו. והחלטתי לכתוב שיר אחד, ומשיר אחד יצא מיני אלבום, EP. התארחתי אצלך, קוראים לו פרויקט חיים שלי, שזה חיים שלי, קראו לו חיים, וזה בעצם החיים שלי. וכל מי שישמע את השירים, ימצא את החיים שלו בתוכם. חזרתי לעבודה, והמשכתי, זאת אומרת, בחרתי לחיות. ואז הגיעה קורונה, והשביתה כמעט את כל העולם, ואני בתוכו. אני עובדת במשרד נסיעות, אני סוכנת נסיעות כבר 30 שנה פלוס.
קצת כזה.
קצת, בקטנה.
בקטנה.
והוצאנו לחלט, ובחלט ראינו מלא מלא וובינרים, וקראתי מלא ספרים, והתחלתי לכתוב ספר.
שיש לו שם אגב?
עדיין לא.
אוקיי.
יש לי אולי משהו.
איזה כיוון?
כן. שהוא גם בכיוון.
אוקיי.
אולי פרחה. שהיא המתחילה של השושלת הזאת, שאני מספרת עליה. ובערך בפרק הרביעי, גיליתי שאני חולה בסרטן בעצמי. חליתי בסרטן השד. הכל קרה כל כך מהר. עשיתי בדיקות, מיד ניתוח, הקרנות, וראיתי שבעצם, זאת אומרת, אני יודעת שהחיים קצרים, אבל כשזה מכה בך, כאילו כשנופל לך הבלוק איטונג הזה על הראש, אז פתאום אתה מתעורר, ואתה אומר, רגע, זה בלוק הזה כבד, אבל הוא, כאילו, התעוררתי אחריו, אז אולי אני יוציא ספר עכשיו. ויש לי סיפורים שאני כותבת שנים, שנים, והחלטתי פשוט לאגוד את הסיפורים שאני אוהבת בספר, ולצאת עם כפרה עליק. ולמה כפרה עליק?
כן,
אותי,
אני
למה?
אשאל. תגידי לי.
כי כל אסתי, דמות...
אסתי, יש סיבה?
כי כל דמות בספר היא כפרה עליק, וכל אחד מאיתנו הוא כפרה עליק. יש, אצלנו אומרים כפרה עליק.
מה זה אצלנו?
אצלנו במרוקו.
את ילידת מרוקו?
לא, ההורים שלי.
אוקיי.
אבל
אצלי אבא שלי הוא יליד מרוקו.
אה, באמת?
כן.
אז את יודעת מה זה כפרה עליק?
כן, למרות שבבית אני לא שמעתי בכלל את המושג הזה, ממש. שמעתי את הסבתא זכרה לברכה, אוקיי? אבל אבא שלי שיחיה, אפילו לא אוהב שמשתמשים במושג הזה, לא יודעת למה זה עושה לו כזה מרגיז משהו.
היו שנים שזה היה, להשתמש בזה היה כמו בושה.
אני לא יודעת, אני באמת אני אברר את זה איתו.
כי רצו להתערות, רצו להדחיק את הגלותיות ולהיות צברים, להיות ישראלים, לדבר את השפה, את העברית שדוברה אז בארץ, ולאו דווקא להשתמש בביטויים האלה. ואני חושבת שהדור שלנו והדור שאנחנו אחרינו, דווקא כן מחיה את המילים, מילים מתוך השפה המרוקאית.
תראי, הוא עזב את מרוקו בגיל מאוד 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 צעיר, לא נתחיל לספר את סיפורו, שזה שווה, את יודעת, תוכנית בפני עצמה, אבל...
לא ספר.
ממש. הוא בגיל צעיר התייתם מאביו, ואימו, סבתי, זכרה לברכה, נשארה במרוקו עם אחיו הצעיר, והוא בגיל מאוד מאוד צעיר עשה לבד מעבר לצרפת, הוא היה שם איקס זמן, ואז בגיל צעיר, לפני גיוסו, עלה לבד לפה, לכאן, לארץ ישראל. זאת אומרת, העברית שלו הייתה שגורה בפי, ויש לו שפה מאוד מאוד רהוטה לאבא שלי.
מבוססת.
לא דווקא, לא.
רוב
הוא איש מאוד מאוד משכיל, אבל... ואת המושגים והדברים, וקצת מהשפה, זה דברים שקצת ככה עברו לי מעל הראש כשהוא היה מדבר עם סבתי. אבל זה לא שהשפה דוברה בבית, כי מי זכרה לברכה היא בכלל ממוצא אשכנזי, זאת אומרת, אביה נולד בכלל בארץ, זאת אומרת...
נשומה, וכמו אצל הפרסים,
לא,
זה ג'ונם.
אז גם לא, לא, גם לא נשומה, לא, כי לא, לא, ממש לא, כי לא היו מושגים בבית, לא מהכיוון האשכנזי, ולא מהצד המרוקאי. כאילו כל מילות האהבה היו תמיד בעברית. סבא שלי, זכרו לברכה, הוא יליד הארץ. זאת אומרת, זה כמה דור, אני דור חמישי פה, ממקימי ראש פינה.
חמסה עלייך.
בדיוק, כן. וסבתי, זכרה לברכה, היא ממזרח אירופה, אז לא היה מישהו שהוא עם הבן זוג שלו דיבר שפה זהה, אוקיי? ולכן אין איזשהם מושגים כמו כפרה עלייך או כפרה עליק, או לא משנה איך נהגה את זה, שהם כאילו מהבית. לא, ממש לא.
אז זה נניח... הכפרה הזה הוא לא כמילה כפרה עלייך, אלא להביע איזשהו...
רגש.
כן, רגש.
נכון.
וכל הספר הזה, כל הסיפורים בו, כל מילה בו, זה רגש. כלומר, אני כותבת רגשות. אני לא יודעת איך זה יוצא לי, אבל זה יוצא לי.
לגמרי. אני חייבת להגיד, אגב, אני משתמשת כן בכפרה עלייך, ולילדים שלי כפרה עליכם, למרות שאני, אף אחד לא אמר לי אף פעם בחיים כפרה עלייך.
אז זה מחזירה לך עכשיו.
בדיוק, כן, גם בקטע של המטבח, זה מדהים שאני מבשלת, כאילו עושה מיקס מטבחי של התרבויות שמהנה.
שעת נז, כן.
ממש כך. ולעניין הכתיבה שלך, כי זה בזה הסקינן, מה שנקרא, אני את הכתיבה שלך מכירה דרך הפייסבוק, שיש המון המון דברים שהעלית, תרום הספר הזה בכלל, דברים שאת כותבת, דברים שכתבת לזכרו של חיים, זכרו לברכה, דברים שכתבת אותם בפייסבוק, על כל מיני עניינים כאלה ואחרים, ויש לך כישרון שהוא פשוט, פשוט, פשוט מדהים.
תודה רבה.
ולגמרי, ותמיד מטובל ברגש, ותמיד שם מרגישים אותך מאחורי ה... אפילו שהמימד הווירטואלי הזה על פניו הוא קר, מרגישים אותך וחשים בך לגמרי. וכשהספר הגיע אליי, הגיע ארוז, אתם חייבים לראות, גיל, אפשר רגע את המצלמה. הגיע ארוז ממש עם הנייר עטיפה הזה היפה, השחור והזהב. תראי מה זה, אפילו בתת מודע אני הגעתי עם שחור זהב בלבוש שלי,
נכון.
מעניין. פתאום אני עכשיו נותנת את דעתי, מעניין, מעניין לחשוב על זה, מעניין. כי מזמן לא לבשתי שחור זהב.
זה שילוב מנצח.
עם המדבקה שכתוב כאן במיוחד בשבילך, ותכף את תספרי את על הקטע של הקריכה, אבל אני חייבת להגיד, בהתחבר לקטע של הכתיבה, ואני חייבת כאילו, מין חוב כזה כאילו לצופים. ודיברנו על זה כשהיינו בחוץ, הספר הגיע אליי, וישבתי והתחלתי ככה לקרוא, ואז בפסקה השנייה, השלישית, ממש בתחילת הספר, יש כאן שורה שפותחת ואומרת, לפעמים בלילה, כשכולם היו הולכים לישון, הייתי שוכבת במיטה ומחפשת את הנקודה. חושבת אם אני ימצא אותה, ואני במכוון כרגע הדגשתי את הימצא ולא אמצא, ואז אמרתי, מה? אסתי? אסתי שכותבת כל כך יפה, אסתי יש לה פה שגיאה כזו, לא ראתה, אין הגעה? ואני נותנת לך כרגע את הבמה לספר ולהסביר גם כאילו על השגיאה, שהיא לא שגיאה פה, וגם על הקריכה המהממת הזו, שאני אראה אותה שוב לצופים ולצופות. אז בבקשה, זה שלך.
אוקיי, אז לגבי הכתיבה, אני רציתי שזה יהיה מאוד אותנטי, ולכן הרבה פעמים אני מספרת, כאילו הדמות מספרת את מה שעובר עליה. ובמקרה הזה של אבי כפרה עליו, שפותח את הספר כפרה עליו, הוא, אמא שלו מספרת איך היא מתמודדת עם, עם ילד עם צרכים מיוחדים, שאז לא קראו לזה כמו היום יפה כזה צרכים מיוחדים, קראו לזה מפגר. מפגר.
נכון.
אז עם ילד מפגר. והיא מדברת כמו שהיא מספרת, כאילו עכשיו את הולכת אליה הביתה, אני עושה לה זום עליה ועל הבית, והיא מספרת לך איך הוא מחפש את הנקודה, ואיך היא לא יודעת להגיד אני אשמה, היא אומרת אני ישמע, אני יראה.
אז בואי תתחילי אני... להציג לנו קצת את
אוקיי.
ה...
ואני מאוד התעקשתי על העניין של ההגעה. זאת אומרת, כשהם לקחו את הספר, הם הפכו לי כמעט, רצו להפוך אותו כמעט על פניו.
נכון, כי לעשות הגעה זה...
נכון. אבל, ואז אמרתי, לא, זאת הדמות,
נכון,
ככה היא מדברת.
לגמרי, לגמרי.
אז ככה היא נשארת,
לא, זה אחרי כמה שורות מבינים את זה, באמת, אבל אני הרגשתי...
כמעט ולא הייתה פה הגעה.
איזה מין חובה שחלילה מישהו שאחר כך רוכש את הספר, כי אני ממליצה עליו ממש בחום, לא יגיד מה, וגם מכירים אותי כמה שהשפה העברית התקנית חשובה לי, איך קורה? אז בכבוד, אנחנו מן הסתם נשמע עוד כמה קטעים, אבל קדימה.
אוקיי, אז ניתן טעימה.
בוודאי, רק טעימות. אנחנו רוצים שיקראו אותו את כולו אחר כך.
אבי, כפרה עליו, נולד ביום הכי גשום של השנה. אפרופו, היום יום גשום מאוד.
נכון.
היה תינוק יפה, כל הזמן מחייך. תופס נקודה באוויר, מסתכל עליה ומחייך. היה כל כך שקוע בנקודה, והחיוך שלו היה כל כך יפה, שלא היה נעים לי לקרוא לו ולהפריע לו. ילד טוב היה אבי. איפה ששמתי אותו נשאר. לא זז, תפס את הנקודה הזאת, מסתכל ומחייך, אף פעם לא היה בוכה. לפעמים בלילה, כשכולם היו הולכים לישון, הייתי שוכבת במיטה ומחפשת את הנקודה. חושבת, אם אני אמצא אותה, בטח יבוא לי חיוך. לא הייתי מוצאת. ואז הייתי חושבת לעצמי, אולי אני אחייך ואז תבוא לי הנקודה. לא הצלחתי לגמול את אבי מטיטולים. אז שלחתי אותו לגן עם טיטול. יום אחד אבי הלך לבד לשירותים של הגן, הוריד הטיטול ומרח כל הקקי שלו על הקירות של הגן, צייר וצייר וצייר ולא רצה להפסיק עד שקראו לי ואני באתי. וואליה, מה עשתה לי הגננת?
מה עשתה הגננת? זה אתם תראו כבר בהמשך. וואליה, מה עשתה לה הגננת? וכל הסיפורים האלה שאנחנו תכף במהלך השידור גם נטעם עוד כמה טעימות, כי אי אפשר בבית מרוקאי להתכבד רק באפרטיב, נכון. זה צריך להיות טעימות, כן, מגוונות לגמרי.
ארוחת טעימות.
אז בדיוק, אז אנחנו, תהיה לנו פה לגמרי היום ארוחה של טעימות, אבל את כל הטעימות האלה, ארזת באריזה מהממת.
אוקיי, אז אני אספר קצת על, על הכריכה של הספר. אז אני עשיתי משאל בפייסבוק, על כל מיני, על חמישה סוג, גם על השם של הספר וגם על סוגי הכריכה, העטיפה, מה יופיע שם. ואני כאילו החלטתי איפשהו שאני רוצה את זה זהב ושחור, ואני יודעת למה, זאת אומרת יש לזה אג'נדה. אבל בכל זאת שאלתי, אנשים לא התחברו לזהב ולשחור, מעט נניח, אם היה נגיד משהו כמו 70% רציתי לקרוא לספר ברחובות שלנו, כי יש פה סיפורים על רחובות, בתים, ריחות, טעמים, ומישהי אפילו אמרה לי, תקשיבי, אם יהיה ספר שחור עם זהב, אני אפילו לא אשית את היד לקחת אותו.
באמת? כן. למה? מה היה ההסבר שלה?
כי זה מזכיר, שחור מזכיר לנו, אנחנו עם... רדוף אסונות, אז זה מזכיר לנו אבל, מזכיר, מישהו אמר לי אפילו שזה מזכיר את הטלאי של הצהוב, שזה כאילו קשה להם. ואני אמרתי קודם כל שחור וזהב זה מאוד יוקרתי. כל בתי האופנה היום זה שחור. גם מאז ומעולם. שיא היוקרה. והתייעצתי עם נועם חורב, ואתה מכירה אותו? והוא אמר לי, תלכי עם הבטן שלך, תלכי עם הלב, אבל תעשי משהו, אולי תרקמי את זה. ואז, ברגע שהוא אמר לי, תרקמי, הדבר הראשון שעלה לי, זה לרקום את זה בחוטי זהב, על בד שחור, שיראו את הטקסטורה של הבד, כמו יוטה כזה של פעם, והזהב זה בעצם, החוטי זהב שיש לכל אחד מאיתנו, בתוך הנשמה שלו. והוא בעצם, מכל שחור שהוא מגיע אליו, הוא מוצא זהב לטפס עליו איכשהו ולהוציא את עצמו, שזה בעצם החוזקות שלנו, הנכסים שלנו, מה שאספנו במשך השנים, וחוכמת הרחוב.
לגמרי.
אני לא יודעת לרקום כזה יפה, פניתי לאוסנת ברטוב, שהיא אומנית רקמה מטורפת.
שהיא בכלל
היא גם מוכשרת, ומהממת, וחיים היה מת עליה, הוא מת עליה. וביקשתי ממנה לרקום, והלכנו יחד ובחרנו בד ואת הצבע, ועבדה על זה ממש יפה, נכון?
לגמרי. כזה, אני אשמח שאחר כך, אחרי השידור, אני מעלה תמונות ופוסט שאני מודה לך שהגעת לכאן, אז אני בטוחה שיש לך תמונה מקורית מן הסתם של הרקמה עצמה.
יש לי, כן.
אז תעלי לשם, זה מתבקש. אותה.
נכון.
לא רציתי לבקש ממך שתביא את זה לכאן, כי לא ידעתי עד כמה תהיי מוכנה להוציא את זה מהבית.
למה לא? בטח.
אבל אוקיי, כן. אז בסדר.
אני אעלה את זה. מעולה,
אז נכון, תעלי, זה
איך זה נולד, איך זה נוצר.
ממש, ממש, כן. ממש. אני לא יודעת איך את שומרת על זה.
שומרת על
אבל,
זה.
אבל כן, את יודעת ש...
זה בתוך
בתוך זכוכית
לא,
משהו.
לא, זה עיגול כזה שהיא רקמה בתוכו, אוקיי. כמו פעם, אז,
הבנתי. עץ. אז תעשי חשיבה במקום כן. איך אפשר לשמור על זה, שזה יישמר, את יודעת.
נכון.
הלאה, כי זה בד שלא...
כן.
מדהים, מדהים, מדהים. אסנת, כל הכבוד לך, אני מכירה את הכישרון שלך, ואת היצירתיות, ואיזה ידיים יש לך תבורכי, ולא רק הידיים, אלא הלב הגדול מזהב שלך, שבהחלט ברור היה לי איך זה יצא, מין תוצר כזה מדהים, וממש ממש מרגש.
כן, גם ביקשתי שהרקמה תהיה, ואוסנת היא מבינה אותי,
כן.
שהרקמה תהיה פראית, כמו החיים הפראים שלנו, כי בעצם כל אחד יש לו חיים שיש בהם סוג של פראות.
נכון.
אפילו אם הוא חי בתוך איזה שהם תבניות, ומנסה נכון. ככה לעשות שביל בצד ולשלב ידיים, יש בהם, גם בשילוב ידיים יש סוג של פראות.
נכון.
אז הרקמה היא באמת כזה לא מהודקת, היא פראית כזאת.
היא פשוט מדהימה, וזה כל כך נכון בעיניי. ואני לא השתתפתי במשאל, אבל הנה, אני מביאה את דעתי. מאוד, מאוד, מאוד.
אז היית לוקחת את זה.
לגמרי. מה זה לקחתי? לקחתי וחיבקתי אותו בשתי ידיים.
ומי שיקח, אז אשמח.
ממש. ואני שמחה ממש.
וגם מי שלא ייקח, אשמח.
אסנת ממש הגשימה לך פה סוג של חלום.
נכון, נכון. אתה חלק מהחלום שלי.
כן, אתנחתא מוזיקלית, ונשמע את השיר המקסים בחלומות שלי, של שמעון בוסקילה ואילי בוטנר.
בחלומות שלי יש ים, כאילו לא חלף הזמן, ורק אני נשארתי ילד שמנגן לך בלילות את כל אותן המנגינות, את השירים שאת אוהבת. בחלומות שלי יש צל, תמיד הלילה הוא אפל, מחפש מקום לברוח. הסודות שבליבי, כף ידך בכף ידי, רק אלוהים יכול לשכוח. בחלומות שלי את שם, כאילו לא חלף הזמן, את יפה ומאושרת. אם את שומעת את קולי, אם היית פה לידי, יכול היה להיות אחרת. ובחגים הכי כואב, וזה פוצע את הלב, לא מובן ולא ידוע. בסוף תמיד זו הבדידות, תגידי מי יכול למות, למות מגעגוע. אם תחפשי מקום לבכות, אני אהיה שם לחכות, אותו השביל, אותו הבית. החלומות שלי אין סוף, את כל העצב לסוף, ואז תמיד לחזור אליי. בחלומות שלי את שם, כאילו לא חלף הזמן, את יפה ומאושרת. אם את שומעת את קולי, אם היית פה לידי, יכול היה להיות אחרת. שלי את שם, כאילו לא חלף הזמן, את יפה ומאושרת. אם את שומעת את קולי, אם היית פה לידי, יכול היה להיות אחרת.
החיים שלנו מלאים בחלומות ומלאים בשעשוע, ויש דברים שממרחק של זמן אפשר ככה לחייך, וגם כשאנחנו נמצאים בתוך סיטואציות קשות, אז אני חושבת שההומור הוא ככה כלי שמסייע.
כן, וגם בגלל של בחירה.
וזה עניין לגמרי של בחירה. דיברנו לנו עכשיו ככה על הקטע של מה קורה כשמגלים, וש... אצלך זה בעלך זכרו לברכה, אצלי זה אמא שלי זכרה לברכה, ואני זוכרת שבתוך התקופה של הטיפולים הייתי חוזרת אחרי ימים שלמים איתה, ומפעילה מוזיקה ברכב בקולי קולות, ואלה שהיו ככה לידי ברמזורים היו אומרים, או, מעניין מה יש לה לזאת, והיו חושבים שעוד מעט יוצאים איתי לרייסים, ואני הייתי בתוך בועה משלי, רק שהייתי מגיעה ככה לחנייה בבית, הייתי מבינה באיזה עוצמות שמעתי, כי לפעמים הייתי שוכחת גם להנמיך. ואז בנסיעה אחרי זה הייתי נכנסת לאוטו.
ונבלת.
וקופצת מעצמי. ממש. אז היו ככה לאורך התקופות גם כל מיני סיפורים שהם היו כביכול משעשיים. המון ציניות. כי צריך, ואנחנו צריכים לזמן לעצמנו את, את הכוחות האלה. והנה, את זימנת לעצמך את הכוחות האלה כדי באמת לקום ולעשות מעשה, ולצאת עם איזשהו תוצר, עם איזשהו פרי לעמלך, מה שנקרא. ויש כאן סיפורים שחלקם משעשיים, וחלקם השאירו אותי, והרגשתי שכאילו מישהו בא, ישבתי על הקורסה ככה בבית, ונתן לי בוקס ו...
אין אוויר.
כן, זה כן. כאילו בדיוק כמו הסרטים שצופים בהם, ופתאום הסרט נגמר. זאת אומרת, אין הכנה. עכשיו, הספר מורכב מסיפורים מאוד מאוד קצרים, ולפעמים אני ככה ישבתי והלעלתי כדי לראות כמה יש לי, כאילו, מהסקרנות, כדי לדעת אם יש, אני מקבלת עוד מהסיפור הזה, מהדמויות האלה. והיו כאלה שזה לא עניין אותי, שכאילו נשאבתי והמשכתי לקרוא ולקרוא, והאריזה היפהפייה הזאת הייתה הסימניה שלי. ופתאום מגיע מין סיפור כזה שהוא נותן בוקס כמו סרט שפתאום מסתיים, והכותב והתסריטאי והבמאי וכל החבר'ה שם לא מכינים את זה, לא מכינים אותך לקראת הקטע הזה, ואני רואה על פניך ועל שפת הגוף שלך, גיל, שאתה חייב להגיד משהו, אז אתה יודע שאתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית.
את פשוט הזכרת לי משפט שאמרו לי. אני מסיפורי האישי פחות רלוונטי עכשיו, אבל בגדול אמרו לי משפט שבעצם התחושה, הדרך הכי טובה בעצם לתאר, זה פצע פתוח שפשוט מפסיק לדמם, אבל לעולם לא מחלים. וזה פחות או יותר, זה נופל על אותה נישה של באמת הסרט והסוף ונקטע, אבל הסרט עדיין נמצא אצלך.
לגמרי. לגמרי, אבל אתה יודע, גם פצעים שהם פתוחים, וזה, אני אומרת לך, באמת ממרום גילי, גם פצעים שהם פתוחים והם לא זווי דם, אפשר להמיר אותם וליצור עליהם איזושהי רקמה, אפרופו הרקמה שיש לנו פה, ולעטות אותם, וזו בחירה שלנו, זאת אומרת, הקטע של מחשבה, וזה אני אומרת המון לסטודנטים שלי ולמשתלמים שלי, שיש גם מחקרים מאוד מאוד מדויקים בנושא הזה, שאנחנו אלה שמייצרים לנו את המחשבה, והמחשבה שלנו היא באמת מייצרת לנו את המציאות, וזה ממש בידיים שלנו.
מייטיבי לגמרי,
לגמרי גם לבחור בדיוק. על מה אני חושבת כעת, ואני תמיד עושה איתם איזשהו ניסוי מאוד מאוד פשוט. וגם דרך הזום, בימים שעברתי המון המון הרצאות והשתלמויות וסדנאות דרך הזום, והייתי אומרת לאנשים, נכון, גם לכם, למשרד תיירות, נכון, ואני אומרת לאנשים, תדמיינו עכשיו שיש לכם שוקולד בפה. כאילו אני קודם שואלת, אני מניחה שחלק גדול מכם אוהבים שוקולד, ואז אני אומרת, תדמיינו שיש לכם שוקולד בפה, ואם אתם לא אוהבים שוקולד, אז משהו שאתם מאוד 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 אוהבים, ועכשיו תדמיינו שקיבלתם ביס ממשהו שאתם ממש, 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 בחיים לא תיגעו בו, לא יודעת, גפילטה פיש או כל מיני כאלה, אצל כל אחד זה משהו אחר, אוקיי? וזה הבחירה שלכם עכשיו, הרי אין לכם שום דבר בפה, וזה הבחירה שלכם, ועכשיו צחקו עם זה, שוקולד או גפילטה פיש או whatever, ממש ככה, וזה בדיוק זה, זה הבחירה שלנו, האם אני עכשיו נשאב או אני נשאבת לתוך האבל, לתוך הצער, או אני לוקחת את זה למקום אחר. אין מישהו שלא קם בבוקר, ויש לו משהו שקורה לו במהלך היום, או משהו שהוא לקח איתו מאתמול או משלשום, שהוא פחות נעים ופחות סימפטי. אבל זה אנחנו עושים את הבחירה להגיד למחשבה הזאת, גברת, אלו?
את רק מחשבה.
לא פה, לא, 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 לא מתאים. קחי את עצמך, גברת, שלום. ואם היא חוזרת עוד פעם, פשוט להחליט. ממש, זאת עבודה קשה. אני לא אומרת שזה וואלה. לא, זו עבודה קשה, זו עבודה שאני עושה אותה עם עצמי ועל עצמי ביום-יום. מה אני בוחרת? אני יכולה עכשיו לקחת את המחשבות למקום אחר, אבל החלק הזה של ההתנתקות, אני כרגע כאן בשידור, אני איתך, אני איתך, אני עם הצופות, עם הצופים המאזינות, אין מצב שאני נותנת למשהו אחר עכשיו להיכנס. אין. ואם אני רואה שמשהו אחר נכנס, אני מהר מכניסה את עצמי ממש למין
זון.
ממש, אבל ממש, כן. ממש, ממש, ואני אומרת לעצמי, גברת, לא קורה. ככה כשאני נמצאת, לא משנה איפה, עם עצמי אפילו במטבח, או מלמדת, או מעבירת ההשתלמות, או בנהיגה, או לא משנה איפה. יש את הרגעים שאני אומרת לעצמי, כן, וואלה, שחררי, כן, זה טוב להיכנס, להיזכר, להתרפק, אבל לא למקום
כן,
הכואב.
כן, להיות עם זה רגע, אבל לא
בדיוק,
מתוך תחושה של קורבנות.
בדיוק,
כדי
לגמרי.
כדי צריך לקבל אחריות על החיים
לגמרי,
שלך.
לגמרי, לגמרי, אם זה חגים.
ודיברתם על פצע פתוח, ברור. ואני לא רואה את זה פצע פתוח, אני רואה את זה כמו אבן. יש אבן שיושבת על הלב, והיא כבדה, והיא מורידה את הכתפיים, ואתה בקושי הולך איתה. ואז אתה בעצם, אתה מבין שזה המשקל, אתם מבינים שזה המשקל שיש לך על הגוף, ואתה צריך לסחוב אותו עכשיו כל החיים. אז אתה לוקח אחריות, אתה לוקח נשימה, מתיישר, וכמו שיש עכשיו, אנחנו שומעים את הרוח, נכון? רוחות וגשמים ושמש, לאט לאט זה מפורר את האבן הזאת, והיא הופכת להיות אבק, היא לא תיעלם.
נגיד לך למה אני מחייכת, אסתי?
זה חלק מה-DNA שלנו.
תקשיבי, הילדים שלי, הם שומעים עכשיו את זה, אז הם אומרים, זה מה שאימא שלי אומרת. מה אני אומרת? אני אומרת, הנה, ואני גם למשתלמים, לסטודנטים, אני אומרת, הנה האבן, הנה הסלע. קודם כל תוציאו אותה מכם. ברגע שהיא פה, אנחנו יכולים להסתכל עליה, יכולים לאמוד את הגודל שלה, את המשקל שלה, ותוציאו את הפטיש. אוקיי? ותתחילו לרסק אותה. ללכת עם אבן על הכתף, גם אם היא הייתה עכשיו רק כזו, קצת לא נעים. קל וחומר כשמדובר על סלע, אוקיי? תתחילו לשבור עד רמת אבק. זה בדיוק כמו שאת אמרת.
ואז הופך DNA.
אבק הוא אף. הוא מתעופף.
ואז זה מביא אותך למי שאתה בעצם היום, שזה לא רע בכלל. תראה איפה אתה יושב. אתה חולש עכשיו על שתינו.
לא רק על שתינו, על עוד...
על כל המאזינים.
אני לא מתלונן.
לא, ברור שלא. ברור, ברור, ברור שלא. קודם דיברתי על סיפורים שכאלה עושים מין בום כזה, עובר לך עכשיו איזה אחד כזה?
כן. יש לי אחד שהוא בעצם על הקריכה של הספר.
אוקיי.
על פקד אבריק.
מעניין אם אנחנו, תגידי לי לאיזה עמוד את הולכת?
רגע, את חושבת שאני זוכרת עמודים?
לא, אבל זה בסדר.
תכף נמצא אותו. יש פה גם הקדשה בספר.
נכון.
שכתבתי אותה. תכף אנחנו נדבר עליה. אוי, אני צריכה משקפיים.
המשקפיים פה, תרגישי בנוח, הכל טוב.
עמוד 90.
90.
אני אספר רק את ההתחלה.
ברור, אני דווקא זכרתי משהו שהוא יותר לקראת הסיום, אבל כנראה שיש כמה כאלה. לא זוכרת את השמות, כי אמרתי לך, זה היה כזה טק, 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 אחד אחרי השני.
אז פקד אבריק... עובד בתחנת משטרה, בעיירה קטנה, בקריית גת. אני אתחיל, אני אספר את זה. הדלת של תחנת המשטרה הקטנה בקריית גת, שתמיד הייתה שוממה ושקטה, נפתחה בפתאומיות. פקד אבריק נכנס בסערה לתחנה, ואחריו ניסים, סעיד ומומו. הוא פנה ליומנאי, מנגב את עגלי הזיעה ממצחו במטפחת הכחולה, שנחה בכיסו למקרים כאלה. תנעל את התחנה. פקד על היומנאי. תכף כל קריית גת התייצב פה. ארבעתם נכנסו למשרד של פקד אבריק. תעשה קפה ותביא סיגריה, אמר פקד אבריק למומו. ואתה, סעיד, שב ותכתוב מה שאני אומר לך. ככה תכתוב. החשוד שלף נשק וצעק, תתרחקו או שאני יורה. לפתע כיוון את הנשק וירה בליבו. אבל פקד אבריק, אמר סעיד, אנחנו ירינו, והכדור של רחמים פגע לו בלב, במקום ברגליים. תשתוק צעד פקד, צעק פקד אבריק. תשתוק, אתה לא זוכר כלום. תכתוב סעיד, שזה מה שקרה. הוא ירה לעצמו בלב. תכתוב התאבד. עכשיו תחתמו על התצהיר. כשיצאו, רב פקד אבריק, סעיד, רחמים ומומו מחדרם חיוורים, מתחת לבית שחיים כתם זהה, עגול וסימטרי, כבר עמדו בחוץ, מחוץ לתחנה כל תושבי העיר. עמדו בשורות דוממים, המומים ושותקים. ואת ההמשך? אחר כך.
ברור, מה זאת אומרת? למרות שכבר את יודעת, אני לרגע שכחתי שאני פה מערכת אותך ונשאבתי לקריאה בדיוק ולקריאה הנעימה שלך. אני רוצה רגע להתייחס, למרות שאנחנו לא בסיומה של התוכנית, אבל אני רוצה להתייחס לחלק האחרון שאת הקדשת, ולסיומו של הספר, שהוא קצת אחר, וגם יש לי איזשהו רעיון בשבילך, במידה ותהיינה בעזרת השם, הדפסות נוספות של מהדורות נוספות. אז את הקדשת ממש שני עמודים לתודות, שזה לא משהו שתמיד רואים אותו, והדבר הנוסף שמאוד אהבתי, שבעמודים האחרונים, אז יש לנו שם הכותרת, הזיכרונות שלכם, והשארת בעצם ככה כמה עמודים, אם אני אראה את זה לצופים שלנו, שבאמת אנשים יכולים לכתוב איפה זה ידהד להם, וזיכרונות, ומה זה עשה להם, וכל מיני שכאלה. אז א', זה מאוד מאוד מצא חן בעיניי, וב', חשבתי על זה, ואם תרצי, אז אני אתן לך אחר כך בשיחה בינינו את האופציות שיש היום. יש כל מיני כלים טכנופדגוגיים, מה שנקרא, שאפשר לשלב אותם ולסרוק אותם, ואז אנשים יכתבו, ואז את תקבלי מאגר בלייב של תגובות של אנשים, כי בעצם אם אני אשב ואכתוב, זה יישאר שלי, אלא אם כן אני אתאמץ ואלך ואכתוב.
אז רציתי שזה יהיה אותנטי לכל אחד, כי הרבה פעמים כשאנשים קוראים את הסיפורים, אומרים לי, וואי, את לא מאמינה מה זה עשה לי, את לא מאמינה, אמא שלי בדיוק את המשפט הזה אמרה לי, וזה פוגש אותם בכל כך הרבה מקומות, ואמרתי, כדאי אולי שבסוף הספר,
שזה מדהים,
ישיר איזה
מקסים,
שני עמודים,
מקסים.
כל אחד יכתוב מתוך המקום הזה, מה זה הזכיר לו, את הזיכרונות שלו, שיהיה בשבילו, יותר פרטי, יותר אינטימי, אבל זה רעיון נפלא.
כן, כן, לא, זה לא במקום, זה בנוסף, זה לכיוון נוסף. כן, פה אני רוצה, כן.
לגבי התודות, קודם כל אני תמיד מודה, מודה לכולם, ואת הספר הזה בעצם הוצאתי באמצעות פרויקט Head Start. בעצם ההמונים ממנו לי את הוצאת הספר ואת החלום. ואחד התשורות היה ש... השם של מי שיתמוך בסכום כזה או אחר יהיה בתוך הספר. וגם אני חושבת שחלק בעצם מהספר הזה, זה גם הקהל שעומד מאחוריי וכל הזמן אמר לי, תכתבי, תכתבי, תכתבי. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, הייתה ספרייה באפול העלית, הייתי, אני חושבת, מכיתה אולי ב' עד כיתה ו' כשגרנו באפולה אלית, הייתה שם ספרנית בשם יונינה, ואני הייתי הולכת לספרייה הזאת, ותמיד היא הייתה ממליצה לי על ספרים. הייתי יושבת שם, קוראת טונות של ספרים, וככה חולמת לי שיום אחד הספר שלי יעמוד על המדפים. אז החלום הזה כאילו מזמן, כאילו הוא ישב שם איפשהו, אולי אפילו שכחתי אותו, ואז כשהתחלתי להעלות את זה לרשתות, אז אנשים אמרו לי, מה, איך זה שאת לא מוציאה? תוציאי ספר, תוציאי ספר. כאילו הם העירו לי את החלום הגנוז.
העירו והעירו.
העירו והעירו בעין ובאלף.
לגמרי.
ומגיעה להם תודה.
לגמרי.
תודה לכל מי שליגרתי
למשפחות. אני חושבת שהספר הזה גם צריך לעמוד שם בספרייה באפולה.
הוא יעמוד, כן. הוא כבר נשלח לספרייה הישראלית, וכן, הוא יעמוד שם, ואני אהיה גם בספרייה.
לגמרי. אני חושבת שזה מקום של כבוד, ובספר הזה יש סיפורים מהכיוון הזה ומהכיוון האחר, ויש פה גם המון קטעים משעשעים.
נכון, זה לא רק כאלה.
לגמרי.
יש פה סיפורים חמודים כאלה של הומוריסטים,
נכון.
אפילו.
אנחנו נשמח של... לטעימות.
אוקיי.
יאללה.
טוב, אז... רגע... יש לי אחד חמוד חמוד. תכף אני אמצא פה משהו. הנשיקה של הלחם. אתם זוכרים שפעם היה לחם כזה?
ברור.
שהיו חותכים לו את הראשים?
כן.
וממלאים אותו במטבוח החצילים.
בטוח, בטח.
מרגרינה
וסוכר. לא, גיל, אני שמעתי את הסיפורים, אני לא אכלתי אף פעם מרגרינה עם סוכר, אבל...
בטח סיפרו לך.
זה אגדות אורבניות אצלי.
אוקיי, אז אגדה כזאת? כן. אז היה כזה פעם. וקראו לראש הזה נשיקה.
נכון.
נשיקה של אימא, נשיקה של הלחם. בבוקר, לפני שהיו מתעוררים כולם, הייתה רצה ליזט למכולת, לא מכירת שאני לא רואה, למכולת להביא לחם טרי. שם קרא לפול פול מבולנז'רי, בונז'ור מדמוזל ליזט. כאן קרא לה יצחק מהמכולת, אליזה. בוקר טוב, אליזה, עיניים שלי, אור הבאת לי למכולת. היא הייתה משפילה עיניים ומבקשת שתי קריקרות לחם שחור. לחם שחור יותר זול. ואומרת לי, יצחק, הם מתים על לחם שחור, שלא ירגיש שהיא קונה את הלחם הזה מהעניות של החיים. הייתה חותכת הראשים של הלחם וממלאה לכל ילד מה שהוא אוהב. לדוד מטבוחה, לשמואל סלט חצילים, לחיים ממרח שוקולד, ולאורה הקטנה מרחה מרגרינה עם קצת סוכר. די, אמא, היו אומרים הילדים, כל אחד בתורה, אנחנו מתביישים להוציא סנדוויץ' כזה בהפסקה, כולם צוחקים עלינו. וליזט, בעיניה נשארה ליזט, הייתה אומרת, כפרה שלי, זה לא סנדוויץ', זה נשיקה של הלחם ובתוכה מלא אהבה של אמא. אז יש גם כאלה קצרים וחמודים של זיכרונות שאולי שכחנו כבר של מה זה נשיקה של לחם, אין היום לחם כזה. נכון. כאילו יש, אבל כמעט ולא קונים אותו.
נכון.
זה לחם, הלחם השחור היה לחם של
הלחם
עניים.
הלחם הכי טעים. לא, אבל הוא היה הכי כן, טעים, הוא יותר טעים היה מלחם לבן.
נכון.
לפחות ככה אני זוכרת.
אבל אז הוא היה לחם של פועלים.
לקנות חצי לחם, נכון. והיו עוטפים אותו באיזה מין נייר לחם. כזה, שאחר כך נכון. היו אורזים גם גבינה צהובה בנייר
אחר
כזה.
אחר כך עושים איזה נייר של ציור.
נכון.
וכן, והזום על הנשיקה הזאת של הלחם, שאפילו כשלא היה... האמא הייתה ממלאה את זה במלא מלא אהבה, כמו שהיא ממלאה את הלב של הילדים שלה במלא אהבה.
לגמרי, לגמרי. אני בהחלט מסכימה איתך וחושבת ממש כמוך. אנחנו ממש עומדים לפני סיום התוכנית.
אני לא מאמינה.
בחיי. okay. ואני רוצה ככה לשמוע אפרופו חלומות ומגשמות והגשמות וגשמים. אני מאוד אוהבת גשם. ואני אמרתי, אין מצב שאני לא אצא מהבית במזג אוויר שכזה, ואבטל חלילה לכבוד שניכם, שתי סיבות מאוד מאוד חשובות לגמרי, 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 זה לראות את גיל אחרי יום ההולדת שהייתה לו. אז שוב, ברכות גיל היקר, ממש, ממש, ממש. ואמרתי, אין מצב שאני מוותרת על המפגש הזה איתך, שאת מאוד מאוד יקרה לליבי, וגם לך מגיע מזל טוב, מאוד מאוד מאוד, גם ליום ההולדת בעזרת השם בעוד שבוע, וגם שיש בבית...
עוד נכדה.
בדיוק, שיש עוד נכדה.
חדשה.
בוודאי, לגמרי, אז זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד מרגש, והייתי שמחה ככה לשמוע ממך, באמת, איפה את רואה את עצמך בעוד שנה בעזרת השם מהיום?
אוקיי, okay, אז אני אגלה סקופ.
יאללה.
שבספר הזה, הסיפור האחרון, זה הסיפור הראשון של הספר הבא. חלק מהסיפורים מבוססים על סיפורים אמיתיים וחלק לא. מחלוף ומסודי מבוסס על סיפור אמיתי. שזה בעצם ספר הבא שיהיה, שזה... אני מקווה, לא יודעת אם זה יהיה בעוד שנה, לא מתחייבת, אבל אני עובדת על זה. ואני לומדת אימון אישי. אימון התנהגותי, קוגנטיבי.
איזה יופי. איפה?
בבית ספר יוזמות. וגם הפרעות קשב, וילדים ונוער. אני עושה קורס של מטאפיזיקה רגשית. ואני בינתיים מתפתחת. בואי נראה.
איזה הפתעות. יופי.
הפתעה לעצמי גם.
איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אני ממש ממש נהניתי להיות איתך
אני.
כאן, כמו שאני נהנית בכל מדיה אפשרית. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ומאחלת לך ולבני ביתך רק דברים טובים.
אמן, אמן.
ושמחים, ושמחות, ובריאות טובה טובה, אמן, אמן ואמן אמן, ואמן, אמן. בעזרת השם.
עליי ועליכם.
לגמרי, וכפר עלייך.
כפר עליק.
וגיל, כפר עליך. אני רוצה להודות לך, ושיהיו לך גם דברים טובים, ושמחים, אתה בחור מדהים, לא תמיד רואים אותך, לפעמים אני מביאה אותך לכאן ככה לידי. מה דעתך לבוא רגע לידי?
מה, עוד שידור?
כן, 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 בוא שנייה, בוא שנייה, שיראו את מי אני מברכת כל הזמן. בוא הנה. בפליי דה פדגוגיה, אז מדי פעם הוא מגיע לכאן, אוקיי? אבל בנפגשים מחוץ לקבוצה... בדיוק, בוא תתכופף כזה קצת לעם. אז הנה, זה גיל המתוק שלנו, הטכנאי האהוב, שחגג יום הולדת. אז גיל, אני רוצה ממש להודות לך, ושיהיה לך גם כן רק דברים טובים וחיים שמחים ומאושרים. ואני רוצה להודות לכל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים היקרים, שאתם איתנו כאן באופן קבוע ברדיו סול, הרדיו אינטרנטי הכי גדול במדינה, הכי the best שיש, ונצא ונסיים את התוכנית עם השיר של רוני דלומי, תן, שאת אימא שלה, אגב, אני מכירה באופן אישי שהיא אישה מקסימה, יפה, כן. אז יפה, אם את במקרה שומעת, נשיקות.
תודה רבה.
תודה לכולם.
הדומק ליבי, תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר, לראות את כל הזוהר שפה, להאיר את דרכי. כי כבר החושך סוגר לי את הדלת, חומק שוב לתוך ביתתי. תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בדידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת אדום אקליבי. תן לי את הרוח שעה
Oh, שומר לך ואת מסורה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני